אם אפשר, אני לא יודע אם אתם רוצים דרך הפייסבוק או דרך אחרת, אבל אני חושב שהקשר ביניכם ייתן לכם הרבה כוח.
יש לכם, יש לנו את הדמיין של הרב?
יש?
יש לנו את הדמיין של הרב.
יש לכם דמיין שלי, אבל אני אומר ביניכם. איתי אני אשמח שתהיו בקשר, אבל ביניכם. טוב, יש הרבה נקודות שאני חושב ש... צריך לחשוב עליהם. אני חושב שגם צריך שיהיה לנו כוח להתמודד עם זה שלא תמיד עולים. לא, אתם תצאו מהישיבה ובן אדם צריך תמיד שיהיה לו את הכוח לקום שוב. הצדיק הוא מי שנופל וקם שוב, נופל וקם שוב. זה הצדיק, זה לא אדם שלא נופל. וצריך את הכוח לעמוד בזה. צריך גם, מה שדיברנו פעם שעברה, להסתכל למה נפלתי. הרבה פעמים אנחנו רק מסתכלים על התוצאה ולא על הגורם. וצריך לזכור שאנחנו צריכים לשאוף, לשמור את כל המצוות, את הדורייתא, את הדרבנן. עם חז"ל אנחנו יודעים ש... יש איסורים, יש איסור על מה בן אדם מסתכל ועל מה, ואיסור נגיעה. אז אלה דברים שבן אדם צריך לשים באתגר שלו לשמור אותם. זה דינים. אני רוצה לגעת בנקודה קצת עדינה ששמעתי שיש טועים בה, אז אני רק רוצה שתדעו על הנקודה הזו. יש אנשים שאומרים כל מיני דברים, עם גויה זה מותר, עם גויה זה פחות חמור מיהודיה, אז תדעו, עם גויה זה אסור. ואם יש מישהו שהוא קנאי באזור, שיהודי מקיים יחסים עם גויה, אז קנאים פוגעים בו, ככה הלכה.
איזה קנאים פוגעים בו?
מישהו קנאי, מותר לו להרוג אותו באותו רגע. קנאי... לא, לא. זלס.
מה גם אנחנו מותר להראות את הבן אדם?
אם יש לו אישור מבית דין, אבל כן.
אתה לא הולך היום למעשה.
היום אנחנו לא עושים את זה, אבל בעצם מצד הדין, כן, היה אפשרות להרוג אותו, אם תופסים אותו כשהוא עושה את זה. אי אפשר לקחת אותו לבית דין הזה.
אבל סתם אני שואל, אפשר להגיד את זה פחות חמור?
אז בוא אני אספר לך. היה פעם... אין עניין של נידה. זה היה פעם מישהו שאמר את זה לרב יעקב קמניצקי. הוא אמר שמי שאומר כזה משפט לא מבין מה זה להיות יהודי. כי להיות עם גויה זה לעקור את כל היהדות. זה הכל. תעזוב איסור א', ב', ג', ד', זה הכל. ולהיות עם יהודייה, אז זה איסור קראת, אבל זה איסור אחד. עם גויה זה כל התורה כולה. למה זה כל תורה כולה? זה תחשוב, אתה תראה בעצמך.
מה זאת אומרת?
מי שהולך עם גויה...
גויה,
עם יהודיה. עם יהודיה, אנחנו אומרים. עם יהודיה זה איסור קראת. זה איסור. אבל זה איסור אחד. שבת אתה תשמור איתה? אני מקווה שכן. כשרות אתה תשמור איתה? אני מקווה שכן. מי שהולך עם גויה, אז כל התורה כולה הוא בעצם זורק. זה לא מצווה אחת, זה טעות מאוד גדולה. אנשים חושבים, כן, בתורה כתוב קראת על זה, ועל זה זה רק מיטה, אם תופסים אותו בזמן. זה לא נכון. זה לא נכון, זה כל התורה כולה. מה? כן, כן. עכשיו, שבן אדם לא ישלה את עצמו, אני רק חבר שלה, אני רק שם את היד סביבה, אנחנו רק יושבים יחד, נו, כמובן. כולנו יודעים שזה לא ככה.
הרב, יש לי שאלה, איך נקשת עם הגוי שקראת?
מה זה אומר?
ללכת
לנבט ולהיות במסגרות שהרוב של האנשים
שישן זה מגויים.
אז השאלה היא
לא להתבולל.
מה אתה יכול לעשות? הגמרא מספר ציפור שהיה אדם ששמע שיש זונה מאוד מאוד טובה, משהו מיוחד. אז הוא ברר איפה, אתם יודעים מה זה זונה, כן? איפה ואיך מגיעים, כמה כסף להביא, והתכונן, ונסע, והיא מוכנה. והגמרא מספרת שהיא שכבה, מוכנה לקיים איתו מה שהוא רוצה, היא על כמה מיטות, והוא מתחיל לטפס, והוא רואה אותה וכל החלומות שלו לרגע הזה הוא חיכה, ואז כשהוא מוריד את החולצה ו... רגע
שלום נתנאי ופרנקנדן, שלום אבי, בינתיים לא עדכנו אותי שהצליחו. אני ביקשתי שיעדכנו אותי, אני לא זה שמנסה כי הם רק מדברים רוסית. אני יכול להתקשר לאחד שמנסה, תן לי את המספר שאני אחזור לך עוד דקה, אני
אעשה לך תשובה מדויקת.
רק שנייה.
אז הוא מגיע, מוריד את החולצה, והוא מוכן, הוא כולו מולב, מתרגש, ופתאום הוא מגיע לציצית. והציציות עפות לו בפנים, והוא שם, הוא רוצה להוריד את הציצית, הוא בכלל לא רוצה להיות עם ציצית, הציציות מנפנפות לו, והוא מחזיק את הציצית, ולא יכול להחליט. להוריד את הציצית ולהתקדם, או להשאיר את הציצית ולא להתקדם.
או להשאיר ולהתקדם.
או להשאיר ולהתקדם, יפה. אז הוא מסתכל למעלה, הוא רואה אותה, מסתכל למטה, רואה את הציצית, ואז הוא אומר לא תודה. כן, כן. אז הוא אומר לא תודה, ויורד למטה. יורד למטה. יש כמה סיפורים דומים. יש כמה סיפורים דומים בחז"ל.
זה לא רבי אליעזר.
מה? יש. אתה מדבר על רבי אליעזר בן דורדאי.
בן דורדאי.
זה סיפור אחר. זה לא הסיפור הזה. זה סיפור אחר. אז הציצית, לדוגמה, אתה אומר לי, איך בן אדם נמצא בסביבה שקשה ושסביבו יש משיכות? אז כל אדם צריך למצוא את המפתח שלו. אני אספר לך סיפור. אני הייתי בניו יורק, למדתי בישיבה, בא לבקר אותי חבר. אז הוא היה עם מגבט וז'קט באמצע הקיץ, ואני לא הבנתי מה אתה צריך להסתובב ביום כזה חם עם מגבט וז'קט, אתה לא מפלל, לא כלום, מה צריך? טוב, הוא אמר לי, לא נכון, אתה מסתובב ככה, אתה בן אדם אחר, ודברים אחרים קורים לך. אמרתי לו, מה... אמרתי לו, לא יודע מה אתה רוצה, אין שום דין שצריך לבוש מגבט וז'קט. טוב, כובע וחליפה. טוב, המשכנו ללמוד, הוא הלך דרכו, אני הלכתי לדרכי, המשכתי ללמוד בבית מדרש, ואחרי כמה שעות הרגשתי שאני צריך הפסקה. אז ליד הבית מדרש היה פארק, היה גינה, אז הלכתי מהבית מדרש לגינה, והתחלתי לטייל סביב הגינה, אמרתי אני אעשה כמה סיבובים, ואחזור לבית מדרש ללמוד. אז אני הולך פעם אחת, אני הולך פעם שנייה, אני הולך פעם שלישית, פתאום עוצרות אותי שתי בנות. כן, מה אתם רוצות? היא מלמדת אותה איך להיות זונה, ומציעים לי חינם עם כסף את השירותים שלה. אז אני מסתכל בשוק, ואני אומר, לא תודה. ממשכתי ללכת, אפילו לא נשארתי. ואז כעסתי לעצמי, סיפור שלי. ואז כעסתי על עצמי, אמרתי, מה אתה אומר לא תודה? מה אתה אומר לא תודה? היא רוצה להחתיא אותך. אתה אומר לא ותברח. מה אתה אומר לא תודה? על מה תודה? הלכתי מהר חזרה לבית מדרש, ואני בדרך לבית מדרש, אני אומר לעצמי, רגע, למה זה קרה לי?
גם היה...
אני הייתי בן 20, 19. אמרתי, למה זה קרה לי? אז... החלטתי שאולי אם הייתי לבוש כמו האחר, אם היה לי כובע וחליפה, לא היו באים להציע לי כלום.
היה עם כיפה.
הייתי עם כיפה. נו, אז גם אני חשבתי, מה קורה עם אנשים? לא רואים את הכיפה?
פה בארץ.
לא בארץ, בניו יורק. אני בגלל אם הייתי עמום. מה, אני עם כיפה, מה היא חושב? יש לה פה 1,000 אנשים בלי כיפה, היא צריכה לגשת אליי. אבל החלטתי כנראה שיש דברים, אולי הוא צודק. אולי, אולי באמת הקדוש ברוך הוא שלח לי את זה להראות לי, אל תהיה כל כך בטוח. אז אני לא יודע למה זה קרה לי. אני, אבל אתה שואל, כשאתה באוניברסיטה, אז זה תלוי בהרבה נסיבות, אבל לפעמים אם אתה עם הכיפה, ולפעמים אם אתה עם הציצית בחוץ, זה יכול להיות הרבה דברים. אחד מהמפתחות זה גם כן לעצור הרבה לפני הסוף. אתה יודע, בן אדם חכם שומר את המרחק לפני כן. אז כשמציעים לו, בוא נעשה עבודה יחד. צריך לעשות, בארצות הברית, הרבה פעמים צריך לעשות ניסיונות, לבורטורי, כן? עושים, תמיד נותנים לך פרטנר, שותף, שאתם עושים את הניסיונות יחד. אז תבקש אתה, או גבר, או יהודייה. אני גם תמיד, כשבחורים אומרים לי שהם הולכים לאוניברסיטה, אז אני שואל, כמה בנות דתיות יש שם? אז הם אומרים לי, זה מה שרב שואל? אני אומר, כן, זה מה שאני שואל. זו השאלה הראשונה שאני שואל. אתה אומר לי שאתה הולך לאוניברסיטה, שאלה הראשונה שאני שואל, כמה בנות דתיות יש במקום? למה אותך מעניין בנות? אני אומר להם, כי אני יודע מה יעניין אותך. זה טבע האדם. טבע האדם, זה שהוא יימשך, אז לפחות שיהיה לו ממה לבחור. אז
מה עדיף, שיהיו בנות דתיות או שיהיו בנות חילוניות? כי אני יודע מה היצירה יותר חזק במקרה הזה.
שבנם יתחתן, שימצא שידוך טוב, יתחתן. אבל לפחות שילך במקום שיהיה לו ממי לבחור. בן אדם הולך למקום שיש רק גויות, אז מה הוא יעשה? אז שיצטרף להילל, שילך בשבתות לשבתונים, שיהיה לו חיי קהילה, ושיהיה קשור. לפעמים זה טוב שיש חברותה בטלפון. לי יש חבר שכבר גמרנו את כל החפץ חיים ושמירת הלשון ורמב״ם ספר מצוות מצוות עשה. אנחנו כל לילה לומדים 5 דקות בטלפון ופחות, בין 2-5 דקות. אבל זה שומר על קשר, זה שומר, זה משהו. היו לי, אני כבר לא יכול עוד, אבל היה לי אולי 30 תלמידים, סדר של 2 דקות בסקייפ. אז תלמיד אחד באורגן בארצות הברית, ותלמיד אחד באנגליה, ותלמיד אחד באפריקה, ותלמיד אחד בניו יורק, ותלמיד בלוס אנג'לס, ותלמיד באוסטרליה, ואיזשהו שלב קרה לי עוד 2 דקות. זהו, אני כבר לא יכול. היה זמן לפני שנה שלמדתי למעלה משעה עם כל מיני חברותות, כל אחד 2-3 דקות. למעלה משעה כל יום. כי 3 דקות עם 20 איש, זה כבר שעה. אז אני כבר לא יכול להציע לך לעשות את זה, אבל תעשה את זה עם מישהו אחר. תעשה את זה עם אחד מהחבר'ה פה. בן אדם צריך למצוא את הדרכים, מצד אחד, לשמור על קשר ולהמשיך לגדול, ומצד שני, גם כן לשמור את המרחק. לפעמים הציציות בחוץ זה מספיק. לפעמים צריך לשים כובע וז'קט.
אני לא יודע מה הוא יודע, אבל בדרום אמריקה, ולהבדל גם לארץ, בארצות הברית, זה מאוד נורמלי שכולם, גם אם אתה לא מכיר את הבן אדם, באים להגיד לך שלום עם נשיקה, גם אם אתה לא מכיר בכלל, כולם. ואז כן. אנשים ממש יותר ממקומות אחרים נבעלים, גם כי לא מכירים מה זה ידוד, אבל גם כי זה משהו ממש בתוך החברה. אם אתה לא עושה צאט, וגם אתה אומר כאילו לא, אני, אל תיגע בי, אני יותר. אז איך אפשר להסתרב עם אנשים? בלי קשר לאיך אני, כמו בן אדם, וואו, איך אני נשאר, איך אני נראה. בקשר ליהדות, שהם לא יחשבו שמשהו ישר שלילי בגלל שאני עושה את זה.
גם לי,
יש לי את השאלה. השאלה היא כמה זמן יש לך לדבר.
אני
לדבר. כאילו, יש מפגשים שאין לך מקום לדבר. כאילו, בן אדם נפגע וגמרנו. אבל רוב הפעמים, אתה יכול, אני אומר לך מה היה איתי. אני באתי למשרד איפה שהבוס היה יהודי והמזכירה הייתה גויה, לא זוכר מה הייתה, לבנה או קושית או סינית, לא זוכר.
בארצות הברית?
כן, בארצות הברית. ואני כשאני יודע שאני הולך להיות במצבים כאלה, אני שם את הכובע והז'קט, וכשרואים אותי ככה שחור, אז זה כבר פותר 30% או 80% מהבעיות. אני נכנס למשרד, במזכירה, הבוס אומר לה, תכירי, זה הרב פרנקנטל, ואם הוא שיטיית, קוראים לי לוסי משהו, לא יודע, מה זה משהו. אז אמרתי לה, גברת, נקרא לה שוורץ, גברת שוורץ, אני ממש מתנצל, המנהג שלנו זה שאנחנו לא מיד לאף אישה חוץ מאשתי. כאילו, אני לא נותן יד לאף אישה חוץ מאשתי. אז היא אמרה, או, סליחה.
אשתי.
אז היא מיד, לא, זה נשמע לגמרי אחרת. אתם מבינים? זה לא אני לא נותן יד לנשיקה. זה, אני לא נותן לאף אחד חוץ מאשתי. ואז זה כאילו, הם פתאום מסתכלים על זה לגמרי אחרת. זה נאמנות לאשתך. אני אומר לה, אז היא אומרת, זה כי אני גויה? שאלה אותי ישר. אמרתי לה, לא, אני אף פעם לא לחצתי יד גם ליהודיה. זה לא קשור. זה לא משנה. אתה יכול לומר את זה, חוץ מאשתי.
אבל זה עם אנשים שאתה כבר מכיר, ואז היית...
אז עם אנשים שאני כבר מכיר, אז הרבה פעמים זה מספיק לקנות כובע וחליפה, והם פתאום אומרים שאתה לגמרי אחר.
כובע וחליפה, אני לא עושה.
זה אתה לא יכול לעשות.
אבל ישר חושבים, היהדות זה שאתה לא...
אז או, באתי פעם היה...
מה רב חושב?
פעם היה אישה שבאה, והיא בכוונה הושיטה יד. אמרה לי, אני מקווה שאתה לא מהפנאטים שלא ייתנו לי יד. כך היא אומרת איך שהיא מוציאה יד. אז אמרתי לה, אני מאלה שמאוד מאוד מכבד את האישה, וכמו שכשיש לנו ספר תורה אנחנו מכסים אותו, והיא הייתה אישה דתייה, אנחנו לא נוגעים בו כי אנחנו מעריכים אותו, מכבדים אותו. את יודעת איך נוגעים בספר תורה? מרחוק, עם ציצית. אף אחד לא נוגע ישר בספר תורה. ככה אני מעריך אישה. אישה זה דבר שאתה מכבד, מעריך, שומר מרחק. מכבודך אני לא נותן לך יד. והיא חיכה ואמרה לי, אתה לא צודק, אבל אתה אומר את זה יפה. צריך למצוא את הפטנטים. היא אמרה לי, הסבא שלך היה נותן לי יד. כאילו, היא טענה, מה אני יודע, סבא שלי כן, לא. לא מעניין אותי. היא טענה, הדור הקודם, אני לא יודע אם הכירה את סבא שלי, אומרת, הדור הקודם כן היה נותן. אבל לפחות, אתה אמרת את זה יפה. כאילו, הכיחה, היינו חברים. אני אומר, אחר כך, נשארנו, עמדתי ודיברתי איתה, והראיתי לה יחס של כבוד. אז סיימנו את זה מתוך...
שדה אחרונה, זה קשר משפחתי. שם נראה איזה קצת יותר מסובך, כאילו...
אני מדבר על משפחה. אני מספר לך סיפור של משפחה. אני מדבר איתך על... כן, משפחה רחוקה.
אני מדבר איתך על הפוליציון, סריו.
אה?
אז זה צריך לעשות פעם אחת. אני אומר לכם, זה מספיק פעם אחת שאתה עומד בזה ואתה אומר, אני מצטער, אני לא יכול. אתה יכול גם להגיע עם הצרה ולומר, חבר'ה, אני אוהב את כולכם ואני רוצה קשר עם כולכם, אני יודע שאתם כולכם חושבים שאני משוגע, אבל אני לא, ואני אכבד אתכם, ואתם עוד יכולים לדבר איתי, אני אגלה לכם סוד, אני לא נושך. אלא מה?
מה זה נושך?
מרדו.
אבל זה אני לא אעשה. ואני אומר לך דבר אחר, אבל זה שאלה שאני רוצה שמי שמכיר אותך יענה לך, כי אני לא בטוח שבשלב הזה של תהליך התשובה זה דבר שאתה צריך לעבוד עליו. אני לא בטוח, זה מי שמכיר אותך צריך לענות לך. אני חושב שזה אפשרי, אבל אני לא בטוח שזה על זה צריך להיאבק עכשיו.
מה רב חושב? אני הלכתי לאוניברסיטה בשנה שעברה, הוצאתי בחוצה, בגיפה וכו' וכו' וכו'. אני עשיתי מה שצריך לעשות, אבל הרגשתי שאני כמו שהייתי משהו מוסר.
כבש שחור
בתוך ה... כבש שחור בתוך הגויש קיץ. אז מה? מה זה דרך?
למה שחור ולא לבן? למה שחור ולא לבן? אני חושב שתמיד כשאתה תעשה...
אני רציתי להיות יהודי וחזק ולהראות שיש מרחק בינינו, אבל לא רציתי להיות את מרכז ההקשבה.
כולם מסתכלים עליו.
שכולם מסתכלים. כן, אני מבין, אבל יש...
מה זה? הכוונה
שלי, מה זה...
שכולם מסתכלים.
אולי לא היית מוכן לזה.
כן, אבל יש צד הפוך. השאלה היא איך שער ההתנהגות שלך.
איך היה ההתנהגות שלי?
אני שואל, כאילו, כשהם הסתכלו עליך, הם הסתכלו ואמרו, איזה בן אדם נחמד? הוא מוזר עם הציציות האלה. הוא מוזר עם הכיפה הזאת. אבל מה, אף אחד לא הכיר אותך ואמר, איזה בחור נחמד, איזה בחור מיוחד? איזה בחור עדין, איזה בחור שאוהב לעזור, איזה בחור טוב לב.
היו אנשים, כן.
נו, אז מה אתה חושב עשית לאנשים האלה? בוא, אני אספר לך סיפור. הייתה אישה ש הייתה בדרך הביתה, היו לה הרבה שקיות כבדות, היא פעם חזרה מהסופר והיא סוחבת, עובר לידה השכן, בחור חרדי עם כובע שחור וז'קט שחור, והוא אומר לה, צהריים טובים גברת וייסופר, אני הולך בכיוון של הדירה, תני לי בבקשה חלק מהשקיות. לא 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 צריך. למה לא? אני הולך במילה, תני לי. לוקח ארבע שקיות, מביא לדירה, מניח ליד הדירה, ממשיך לדירה שלי. היא באה הביתה, שמתי לב שהוא לא מסתכל לי בעיניים, הוא אף פעם לא מסתכל עליי, אבל הוא אומר לי בוקר טוב כל כך יפה, והוא יצא לי לקחת את השקיות. מעניין, בסדר. עבר שבוע, עבר שבועיים, פתאום היא יוצאת מהבית, שבת, היא הולכת לחוף הים, והיא השאירה משהו דלוק בבית, ותחילש בבית. השכנים האחרים היו מסורתיים הריחו קצת השן, אבל כולם הלכו לנוח מנוחת צהריים. אותו שכן החרדי המוזר הריח השן, הלך דפק אצל השכנים לבדוק מאיפה השן בא, ראה שזה מהדירה הזו, אין תשובה בדירה הזו, הלך וקרא למחווה יש, באו והצילו לה את כל הדירה. היא חוזרת מהחוף הים והיא רואה שהמחווה יש היו צהר בבית.
בהצלחה.
אז היא שואלת את השכנים, ממה אמרו לה, היה הריח של השן והשכן הזה. אז היא אומרת, מה, החרדי התקשר בשבת? אז הם אומרים, כן, גם אנחנו לא האמנו, הוא הלך והוא התקשר בשבת. בשבת, למה? כי הוא ידע שאולי זה פיקוח נפש, הוא לא ידע אם יש שריפה, אם יש מישהו ישן בדירה, אין מישהו ישן בדירה, זה הסיבה הלכתית. אבל השכנים האחרים לא הבינו. בסדר. מוזר. מוזר. מה? טוב. היו עוד כמה סיפורים כאלה. עברו שנתיים, עברו שלוש, השכן הזה עזב. הלך לגור במקום אחר. היא עזבה, היא הלכה לגור במקום אחר. אבל אחרי שנתיים, שלוש, סוף סוף, אחרי הרבה שנים, נולד להם ילד, לזוג הזה, שלא שמרו שבת. והם היו בדיוק ביישוב, איפה שחבד או שס, אני לא יודע מי זה בדיוק היה, עבדו, ובאו ותפקו בדלת, אמרו, אולי תשלחו את הבן שלכם אלינו. והם אמרו, בסדר, אבל אתם יודעים, אנחנו רוצים לחשוב על זה. והם חזרו הביתה וחשבו, והבעל אמר לאשתו, מה את אומרת? אשתו אמרה, לא יודעת, אני חושבת שהחינוך האחר, יש כל מיני בעיות, ובחינוך הזה ראיתי שאנחנו נוכל לאזן שהוא לא יהיה משוגע, ויש הרבה דברים טובים, אתה זוכר את השכן הזה? ואז התחילה לספר לבעלה את כל מה שהיה עם השכן הוא. זה סיפור, אני מספר לך סיפור אחד. בוא תדע שאני מספר לך סיפור על, זה לא על אדם, זה על משפחה שהייתה גרה בבניין איפה שרוב הבניין היו חילונים, וכל החילונים בבניין הזה יצאו מהבניין, והחינוך של הילדים היה אחר, וכל החיים שלהם אחרת. עד כדי כך, אני מכיר את המשפחה החרדית, אני לא מכיר את החילונים, אבל המשפחה החרדית סיפרה לי שכל בר מצווה וכל חתונה שיש להם כבר 20 שנה אחר כך, הם מזמינים אותם לסמכות שלהם. בהתחלה כולם הסתכלו עליהם, איזה מוזר, אבל כשראו איך הם מתנהגים, ראו איזה סוג בני אדם הם, אז זה השתנה. אז אני לא בטוח שכשמסתכלים עליך כמוזר זה דווקא דבר רע. השאלה היא מה הקונטקסט. אם אתה קם באמצע הכיתה ועושה דברים משוגעים, אז באמת זה חילול השם. אבל אם אתה עושה קידוש השם, אז בסוף יזכרו, ואתה לא יודע איזה השפעה יהיה לזה. היה סיפור של בחורה גויה שהתחתנה עם גוי, ולפני שהתחתנה עם גוי היו לה הרבה חברים. כן, גויה, גויה. היו לה הרבה חברים. בין החברים היה יהודי אחד, והיהודי הזה הלך בגישה שהיא גויה, מה זה משנה, אני אעשה מה שהיא רוצה, מה שאני רוצה, ואחר כך שהיא תסתדר ואני אסתדר, ולא היה לו שום מחשבה שזה פעם יגיע לכלום. והיא, הבחורה הגויה הזו, אהבה את הבחור היהודי, והם חיו יחד, והיה להם כיף יחד, וקימו יחסי מין יחד, ואחר כך באיזשהו שלב הוא החליט שהוא צריך להתחתן, אז הוא אמר לה, כל טוב. אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת כל טוב? לא היה לנו מריבה, לא היה לנו כלום, מה הולך פה? אז הוא אומר לה, אני לא הולך לבנות משפחה איתך. אדיוס. אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת? אז כל השנים האלה, הוא אומר, מה את רוצה? את נהנית, אני נהנית, היה טוב לך, טוב לי. עכשיו, אני צריך ללכת לבנות משפחה. כן? מה, זה... היא נפגעה, אדומת נשמתה. היא כאב לה כל כך עמוק. מה, אז אתה רק השתמשת בית. אז הוא חשב שהוא צדיק. הוא אומר, כל הזמן נהיה עם הגויה, כשהגיע הזמן לבנות משפחה, נמצא יהודיה. מצא גויה אחת שהלך טוב לזמן יותר ארוך. עזב אותה. והלך והתחתן עם יהודיה. והיא, מאותו יום, שמרה בלב של השנאה ליהודים, נהייתה אנטישמית גדולה מאוד, גם עשתה שבעלה יהיה אנטישמי גדול מאוד. כי אמרה, היהודים האלה רק משתמשים בגויים, משתמשים בגויות. והתחילה הפורום ונשים גויות שגברים יהודים רק השתמשו בהם, וכל מיני, התחילה אנטישמיות מאוד רצינית. האדם השאלה היא מה הוא עושה עם זה שהוא רואים אותו כיהודי. יש לאדם בחירה מה הוא יעשה עם זה, אבל יש לזה גם השפעה ארוכה הרבה מעבר למחר. אז זה שמסתכלים לך כהאוף המוזר, זה יכול להיות טוב מאוד, יכול להיות טוב מאוד. אתם מכירים את הסיפור של טוב, יש הרבה סיפורים כאלה. יש הרבה סיפורים שדווקא מתוך ההתייחסות החיובית. נו, הגמרא, יש הרבה סיפורים, אין לנו זמן. יש הרבה סיפורים. דווקא כשראו את היהודי ואיך הוא מתנהג, אז אחר כך, שנים אחר כך, זה השפיע על איך שהם התייחסו ליהודים בכללי. זה שיסתכלו עליך ויקירו שאתה יהודי, נו, זה טוב מאוד, מה רע?
הרב, איך מגלשים את השם השם לעיני האויים ושמעתי שיש יותר בשביל להעיד שלום זה מותר לתת נשיקה או לתת יד. יש יותר או יש כולה משהו כזה. שמעתי על זה שאלה שני, איך מגדשים את השם השם? אני רואים. אבל אני מעיף שיעיד יהיה פה.
אוקיי.
כאילו, על איזה נקודה זה החיוב? כאילו צריך למסור זמן שלך בשביל לעזור איזה גוי, או צריך כן, למסור זמן כאילו אם מישהו צריך משהו, כאילו אולי אני יש לי כאילו יותר מזה, יש לי זמן ללמוד תורה ואיזה גוי צריך משהו, או כאילו מה יותר חשוב, לגייש את השם השם או ללמוד תורה. ו
טוב,
את העניין הזה אני, יש לי את השאלות ש הבאתי לפה, אז כשמסיימים את הנושא הזה אני אפשר לשאול אותם.
אולי אני רק ארתיח עוד מים. חבר'ה, אתם תשתו אותי, נשים עוד מים.
אני לא רוצה.
אתה תשתה, כן?
כן, אבל...
לא,
אני אחמד,
שם
על האש. אני רוצה לחשוב את השאלה, את התשובה. בעצם, במשפט החלון, זה ש... כאילו, מה שאני רואה שזה, איזה דרגה מאוד קשה, כאילו בסדר שאנחנו יודעים שמצווה ללמוד תורה, במצווה לעזור את החברים שלנו, וזה מצווה לימה. ועל לפעמים, כאילו, הרבה רצף, עם הרבה רצף, רציפות, כאילו, אנחנו דילמה עם או לעשות מצווה זה, או לעשות מצווה זה.
כן, אבל אני חושב שצריך להתחיל בנקודה, בהתחלה. והשאלה היא, האם כל פעם שאני לוקח זמן ועוזר למישהו זה מצווה? בוא ניקח דוגמה. יש לי שכן גוי, או שכן יהודי, לא משנה, והוא אומר לי, שהוא צריך עזרה לצבוע את הבית שלו. עזרה לצבוע את הבית שלו. זה ייקח יומיים. אני צריך לעצור את החיים שלי יומיים לעזור לו? זה נחשב מצווה אם אני אעשה את זה? זה קידוש השם אם אני אעשה את זה? אם אני משועמם, זה אמצע קיץ, אני לא עושה כלום, אני מחליט לעזור לו, אז אני בן אדם, נחמד. אז הוא אולי, אבל הרבה פעמים הוא יחשוב, הוא בן אדם לא פרודוקטיבי. איך הוא יכול לבזבז יומיים ככה? נעים הבן אדם הזה. אז זה כשזה יומיים. עכשיו, גם כשזה שעתיים לפעמים זה ככה. לפעמים אתה בן אדם שיש לו דברים שאתה מחויב אליהם. יש לך חברותה, יש לך לימוד. אז כמו שאם אתה היית בעבודה, לא היית מפסיק לעשות דברים אחרים, ככה בלימוד. אני פעם למדתי בישיבה מסוימת, ואז באו ואמרו לי, המורה בכיתה ד' לא נמצא, בבקשה תלך להיות ממלא מקום. אז אמרתי, אני לא יכול. אז אמרו לי, מה אתה לא יכול? אתה לומד בבית מדרש במילא. אמרתי, לא, אני לא לומד בבית מדרש. אני החלטתי, היום אני מפסיק ללמוד בבית מדרש, אני הולך לאוניברסיטה. אז אמרו לי, מה, אתה עוזב את בבית מדרש, אתה מפסיק ללמוד תורה? אמרתי להם, כן, אני לא ממשיך ללמוד תורה. זהו, אני כבר, תורה אני כבר לא לומד. אז אמרו לי, למה? אבל אתה עד היום למדת בבית מדרש, מה אתה הולך לאוניברסיטה? אמרתי להם, תראו, אם אני לומד בבית מדרש, אז אתם אומרים לי, אתה לומד תורה במילא, אז תפסיק ללמוד, לך תלמד, כיתה ד'. אם אני באוניברסיטה, אז חס וחלילה, אסור להפריע לי לזמן שלי. באוניברסיטה, הזמן שלי חשוב, אז אי אפשר להפריע. כשאני בבית מדרש, אז כן אפשר להפריע. אז תעזבו, אני הולך לאוניברסיטה, אני לא פה. אולי אתם תראו שאני פה, זה נראה שאני פה. אבל אם תבלבלו לי את המוח ולא תיתנו ללמוד, אני הולך לאוניברסיטה, אני לא הולך ללמד כיתה ד'. לך תשלמו כסף, תביאו מישהו שילמד כיתה ד'. אני לא באתי לפה ללמוד בישיבה, שכל פעם שאתם צריכים מישהו שיעשה לכם טובה, אתם תקראו לי, תאמרו, בוא, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה. לא, אז תעשו, אז אני לא פה. אז אני בין כבר לא לומד. אתם לא תתנו לי ללמוד, לא תתנו לי ללמוד. אז אני אלך לאוניברסיטה, בשביל מה באתי? אז צריך להיות קצת בחוכמה. השאלה היא היחס שלך, כאילו, אני היה לי עסק עם אנשים בתוך הבית מדרש, שהם ניסו להטיל עליי להוצאת מהבית מדרש. לפעמים יש עסק מאנשים בחוץ שבאים, אז הרבה פעמים לא טוב לומר להם שאתה הולך ללמוד. עדיף לומר להם יש לך פגישה, עדיף לומר להם שמישהו מחכה לך. והרבה פעמים אני לומד עם חברותה רק כדי לבדות שלא יפריעו לי. כי אני יודע, אם אני בלי חברותה אז יפריעו לי. תראו, מה אני עושה בתורה בציון? שמתם לב, כל פעם שאתם באים שואלים אם אפשר ללמוד, אני אומר, אני מצטער, אני לא יכול, אני חייב לזה, אני חייב לזה, אני חייב לזה. שמתם לב? וככה אני לומד איתכם, למדנו בעקביות. חודשיים כל שבוע למדנו. למה? אני לא... ואתה אף פעם לא כעסת עליי שלא למדנו, נכון? למה לא כעסת עליי? כי הייתי מחויב לזה. אם אני הייתי יושב מספר לבד, היית כועס עליי, נכון? הייתי אומר, למה הוא לא לוקח 20 דקות לבוא ללמוד אותי לדבר איתי? נכון? אז איפה אני לומד עם ספר לבן? אני הולך לבית מדרש שאף אחד לא מכיר אותי. אני הולך בזמנים שאף אחד לא יראה אותי. מה? אני אומר באמת. אבל כשיש לי עסק עם אנשים, אז אני אומר לך יותר מזה. אני פעם, היה זמן שכל לילה היה שורה של אנשים במכון מאיר, הייתי מסיים את השיעור ב-10, לא הייתי בא הביתה עד 12:30-1. כל לילה, לא פעם, לא פעמיים, חודשים. איזשהו שלב, אמרתי, מספיק, אבל מה אני אעשה? החבר'ה ייפגעו. זה יחב להם אם אני פתאום אומר, אני צריך ללכת. הם לא מבינים שיש משפחה, ואני צריך מחר בבוקר להעביר שיעור, ואני לא יכול ככה, וכל לילה מישהו אחר. אז מה עשיתי? עשיתי שהזמנתי מונית כל לילה בסוף השיעור. סיימתי את השיעור, הייתי אומר, רק רגע, הייתי הולך מזמין מונית. ואז מדבר עם מי שרוצה, עד שהמונית באה. כשהמונית באה, אז אני מצטער, אני חייב להיכנס למונית. אני נכנס למונית, לוקח אותו עד סוף הרחוב, משלם לו 10 שקל, רק שהחבר'ה לא יראו, שהוא ילך עד סוף הרחוב, שהחבר'ה לא יראו, הם חשבו שאני הולך לחתונה, לפגישה, לא משנה מה, ואז יורד מהמונית והולך הביתה. אחרי 3 ערבים, עלה לי 30 שקל, לא פגעתי באף אדם, כאמרנו, לא המשיכו, יכולתי ללכת הביתה בשלום. לא, והנהג היה מסתכל עליי כמו משוגע. אתה קראת לי פה לקחת אותך את הרחוב הזה? אמרתי לו, לא, קראתי לך פה, כי אני צריך את 3 שעות האלה. ואני לא יכול לעזוב בלי לפגוע בחבר'ה. אם אני אומר לו, אני צריך ללכת, אז הוא אומר, טוב, אני אלך איתך. ואז הוא מגיע פה, אתם יודעים כמה לילות נעמדתי פה לפני הדירה, שעות. וזה שאלות שאתה לא יכול לדחות. בן אדם אומר לך, אלף דברים, אתם יודעים מה השאלות, זה שאלות של חיים ומוות. אבל ככה, אז אני קובע עם אנשים, ואני פוגש אתם בשעות נורמליות, ובשעות שמסתדרות גם לי. אבל לפעמים צריך לחשוב, זה לקח לי כמה חודשים עד שעליתי לפטנט הזה. תוך פעמיים שלוש התרגלו לזה שאחרי השיעור אני צריך ללכת. גמרנו.
ותפסתי, אבל אז
אני איתך.
כן. אז איך, כאילו, עם כל זה, עם כל אלה, איך מגלשים את השם השם? את כל שלנו,
יש הרבה הזדמנויות, אבל זה לא צריך להיות לא נורמלי. זה צריך להיות בזמן שטוב לך, בזמנים נורמליים, בכמות נורמליות. יש הגמרא קוראת לזה חייך קודמים. שאתה צריך לחיות, אתה צריך לבנות את התורה שלך. אז אתה מבין מה אני אומר? בן אדם צריך לשמור על עצמו. אתה לא, אם זה או אני אמות או הוא ימות, אז תשמור על עצמך, אתה אל תמות. אז זה לא רק בחיים ומוות, זה גם ברוח, בנשמה. בן אדם צריך לעשות את הדברים בצורה שהוא גם יגדול. אל תחשבו, זה טעות, אני שמח שבת את זה, זה טעות שהרבה אנשים עושים. אני יהיה אדם טוב, כולם יסתכלו עליי ואמרו, איזה יהודי טוב זה. אבל בסוף אתה לא תהיה יהודי טוב אם אתה לא תיקח את הזמן ללמוד איך להיות יהודי טוב. ואנשים מבינים את זה, אם אתה תכבד את הזמן, הם יכבדו את הזמן גם כן. וגם צריך לעשות בחוכמה. הרבה תלמידי חכמים לומדים ב-4-5 לפנות בוקר. כי ב-4-4 לפנות בוקר, 5 לפנות בוקר, אף אחד לא מתקשר. ב-4 לבנות בוקר יש הרבה רבנים, אתם תלכו להם ביתה, אתם תראו שב-4 לבנות בוקר הם לומדים 4-7-8. פתאום הם הולכים למניין של 8 אחרי שהם למדו כבר 4 שעות, אז הם הולכים להתפלל. אז כי 4-8 אף אחד לא מפריע לו. אם הוא הולך לישון ב-9:30 10 בלילה מתקשרים והוא ישן, אף אחד לא מאשים אותו. 10 בלילה זה בסדר ללכת לישון, נכון? אז הוא ישן מ-10-4, בצהריים הוא נח מ-1-2, וככה יש לו גם זמן ללמוד. הרבה רבנים עושים את זה. רבנים גם עושים בתי מדרש איפה שלא מכירים אותם, ללכת ללמוד שם. יש הרבה עצות. לפעמים גם כדאי שיהיה משרה. לי היה זמן שהיה לי חברותה של ידע פחות ממני, אבל למדנו באמת חברותה. הייתי נותן לו כל שבוע 10 שקל, אומר לו, הנה מתנה. הוא לוקח את ה-10 שקל, הייתי אומר לו, עכשיו תשלם לי. אז הוא היה משלם לי 10 שקל, הייתי אומר לו, עכשיו אני המלמד שלך. כשאנשים שואלים אותי אם אני יכול להיפגש איתם בבוקר, אני אומר להם, יש לי עבודה, אני לא יכול. אני מלמד בבוקר. אני מלמד. אם יש לי חברות, אז אנשים לא מבינים, כמו אותו סיפור. אבל אם אני יש לי עבודה, אז זה אנשים מכבדים. זה לא ככה? אני חושב שזה מאוד ככה. אז צריך לעבוד בחוכמה.
ועם השאלה השנייה ששמעתי שיש אתגר בשביל האיש הלאום משיטה הזה.
זה אני חושב שכל אחד צריך למצוא רב שמכיר אותו ואיפה הוא אוחז בתהליך התשובה שלו. ולחשוב מה מתאים לו.
יש יותר כאילו, אפשר להכיל יותר באנשים מעוררים, נגיד אנשים זקנים וזה.
אני לא חושב שהתשובה שנכונה לאלף היא נכונה לבית, לגימל, לדלת. זו תשובה שכל אחד צריך לשמוע מהרב שלו, לפי מה שמתאים לו. אני לא יכול לתת לכם תשובה שתתאים אפילו בנקודה הזו לכולכם. כל אחד שידבר עם הרב שלו. זה...
זה התשובה.
אין לי מה לעשות, אני מצטער. זה... תחזור אליי עוד 20 שנה, בעזרת שם יהיה לך משפחה, שומרי תורה ומצוות, אתה תדע שאתה כבר 20 שנה עומד בהרבה הרבה אתגרים, אז אני אשמח לדבר איתך. ואני מקווה שכל ה-20 שנה נהיה בקשר. היום אני גם אומר לך את האמת, אני לא חושב שאני מספיק מבין איפה כל אחד מכם נמצא עם המשפחה וכל האתגרים. אל תשכח שבן אדם ש... ברגע זה נאבק לשמור כשרות ולשמור שבת לשמור לא ללכת עם חברה, אז אני לא בטוח שעכשיו זה הזמן בשבילו להילחם על הנקודה הזו. אולי צריך לוותר על הנקודה הזו. אז מה, אז הדודה שלך תיתן לך נשיקה, יותר חשוב לי שהחברה שלך לא תיתן לך נשיקה מאשר הדודה שלך. אז אני אומר, בגלל זה צריך מאוד להבין מאיפה כל אחד בא כשהוא שואל את השאלות. זה לא חוכמה לומר לך מה כתוב בשולחן ערוך.
אני יודע ששמונה מגיע זה בקשר למנוע משהו עם אחוריה, או גם של התומה שיש בגלל הנזרה. כי אם מישהי מבוגרת בת 80, כאילו אין כמעט אפשרות שיהיה לי איזה רצון פנימי שנתחיל איתה או משהו כזה.
זו שאלה טובה.
אם זה קשור גם לנזרה, אז והכל העניין של תארה ותומה עכשיו לא כל כך...
זה לא קשור לנידה חוץ מאשתו, ואשתו זה קשור לזה שהיא נידה. כל אישה אחרת זה לא מעניין אותנו, כמו שמותר לך לסחוב שולחן יחד עם אישה, נכון? אם אתה עורך והאישה צריכה לסחוב את השולחן ומבקש שתעזור לה, מותר לך. אם אישה נידה, אז הבעל לא אמור לסחוב יחד איתה דברים. אם אישה צריכה עזרה עם העגלה, אז שבעלה ייקח את העגלה, אבל שהוא והיא ייקחו את העגלה יחד כשהיא נידה, זה לא בסדר. אבל אם זה אישה אחרת, זה לא מעניין אותך אם היא נידה או לא, מותר לך לעזור.
אני נכנס בתוך סגור עם אישה, גם שם כן יש עניין של...
לא קשור לנידה, יש איסור ייחוד גם עם אישה שהיא לא נידה, עם כל אישה.
אז העניין זה למנוע שיהיה לי משהו מבחור, בלי קשר לנידה.
זה לא קשור לנידה. איסור מגע זה כי מגע זה פעולה של חיבה. כאילו כשאתה נוגע במישהו, זה מראה משהו, וכל מגע, כל מגע באמת מראה קשר, ואנחנו שומרים את הקשר הזה לאשתך. הקשר הזה הוא מאוד מיוחד, לא כמו שהעולם עושה מזה כלום. העולם עושה מכולם חתולים וכלבים. אז אצל חתולים וכלבים, אז זה לא משנה מי החתול היום, מי החתול המחר. אצלנו זה מאוד משנה. זה גם המגע מאוד משנה. אנחנו לא חתולים וכלבים. אבל זה הבעיה. זה לא משנה אם היא נידה או לא נידה.
אם מעט 80, מי שבעט 80.
אז זה שכל אחד ישאל את הרב שלו.
יש לי דודה שאני אוהב אותה כמו אמא. אי אפשר לתת חיבוק, או כאילו... יש חומרה, או כאילו אף פוסק אומר שאפשר?
אני רוצה שתשאל את זה מישהו הרב שלך, תדבר איתו על זה.
אבל זה חומרה או זה לא חומרה?
מישהו הרב שלך, אם אתה רוצה שאני אהיה, אז אני מוכן לשבת ולחשוב יחד איתך ולהבין. זה לא... אני לא רוצה לתת לך תשובה שהיא לא נכונה, וכדי לתת לך תשובה נכונה, אני צריך להבין יחד איתך על מה אנחנו מדברים, לא נספיק.
בסדר. התשובה שלנו נדן על הכביש השם בזה, עכשיו אצל היהודים, אם אני, יש לי זמנים, יש לי חרותה, יש לי לימוד, אז... זאת אומרת שכשבא מישהו בשביל להגש ממני משהו, אני תמיד צריך לומר לו, אני יש לי באישה, יש לי זה, או כאילו איזה הנקודה שאני צריך לבטל קצת ממני בשביל לעזור את החברים שלי, או את מי שצריך אותי, או כאילו איך אני יודע מתי אני צריך לעשות כאילו לעשות חסר או לא.
אני יכול לומר לך את הכללים, אבל האמת שהדרך האמיתית ללמוד את ההלכה הזו זה לשאול 5-10 פעמים, ואז אתה תבין את הכללים. אני אומר לך את הכללים, אבל זה האמת זה שהניסיון, הכללים והדוגמאות זה לא מספיק טוב. אבל אני אנסה, בסדר? הכלל הוא ש אם יש מצווה, אז קודם כל צריך להגדיר שזה מצווה. לא כל פעם שאני עוזר למישהו זה מצווה, כמו שאמרנו. אז הוא רוצה שאני אעזור לו לצבוע את הבית עכשיו יומיים. אין לי שום עניין שאני אעשה את זה, אני לא צריך לעצור את החיים שלי בזה. ויש הרבה דברים שהם ככה. יש הרבה, אם תשים לב. יש הרבה דברים, הרבה דוגמאות, וחבר אומר, נו, מתחשק לי שנצא לקפה יחד. זה לא בדיוק מצווה. שנצא לקפה, בוא נלך, אני ואתה, נשתה כוס קפה. זה נחמד, זה יפה מאוד. אני לא הייתי קורא לזה מצווה. זה דבר חיובי, זה טוב, אתה רוצה, לך, אבל לא הייתי קורא לזה מצווה. אתה מבין, צריך קודם כל להגדיר שזה מצווה. אם זה באמת מצווה, אז אנחנו אומרים, אם אי אפשר שמישהו אחר יעשה את זה, אם אף אחד אחר לא יעשה את זה, אם אתה לא תעשה את זה, אז באמת הכלל אומר שצריך לעצור לימוד תורה כדי לעשות את זה. אבל יש הרבה מצוות שלא תעשה את זה, לא קרה כלום, נכון? יש הרבה מצוות. ואם אתה לא תעשה, מישהו אחר יעשה. אז במצוות כאלה, אנחנו אומרים, תלמד, מישהו אחר יעשה. אתה רוצה ללכת לעשות אותם, בסדר, לך תעשה. אבל אתה לא צריך להפסיק ללמוד בשביל זה. עכשיו,
אבל כשאני, כאילו, לבד אני יכול לעשות את זה, כאילו, כשמישהו אחר לא יכול לעשות, אז אני חייב?
אז יהיו מציאויות שאתה חייב. כן, אם בוא נאמר, יש היום. נו, אני רציתי ללמוד היום. היה לי חברותות. אני ביטלתי את כל החברותות חוץ מכם וגם אתכם. הייתי מבטל, אם לא שהגענו למצב עם המשטרה, שראיתי שזהו, הדברים מטופלים. אבל עד שאתם התקשרתם, עד 10 דקות האחרונות, אני הייתי עסוק עם המצווה ההיא. וידעתי שאולי אתם תבואו, ואני אומר לכם, חברה, אני מצטער, אתם יצטרכו לחכות עוד כמה דקות. יש מצווה שאי אפשר שמישהו אחר יעשה. אין מישהו אחר שיעשה, מה אני אעשה? אז עכשיו אני אומר, אני יהודי בתיאוריה, אני לומד את התורה, אבל אני לא מקיים. אני רק לומד. זה לא יהודי. אז היהודי צריך ללמוד את התורה כדי לקיים את התורה. אבל, וזה אבל מאוד גדול, לפעמים יש מצב שזה פיקוח נפש רוחני. שהיום אמא שלך אומרת לך אני רוצה שתעזור לי, ואתמול, ומחר, ושלשום סבתא, ומחותיים דודה, ופתאום נוצר מצב שאף פעם לא לומד. ולפעמים בן אדם מגיע למצב שאומר, רגע, יש פה בעיה. כי בסוף אני כל פעם עושה מצוות, והמצוות כל כך הרבה, אני כבר לא, אני לא יודע איך לעשות שום מצווה, אני לא יכול לקיים מצוות. צריך לדעת שאתם גם כן בשלב שהתורה זה קיום המצוות. זה לא רק שאתה לומד איזה מדרש יפה, ואם לא למדת, נו בסדר. אתם לומדים גם כן את המצוות שאתם צריכים לקיים יום יום. הלימוד שלכם עכשיו זה החיים שלכם. הלימוד שלכם הוא ממש קרוב לפיקוח נפש. זה לא כמו לימוד של בחור שלומד בישיבה 20 שנה. הלימוד שלכם עכשיו זה הקשר שלכם לתורה, זה הקשר שלכם למצוות. ואתם צריכים להיות הרבה הרבה יותר מדקדקים, לא לפספס אותו. זה לא כמו לימוד תורה, שהכלל של מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, זה ללימוד תורה רגיל. הלימוד תורה שלכם, אתם עכשיו במצב שאתם חייבים את זה. זה לא רק כתורה, כמו המצוות לימוד תורה. אצלכם זה מצוות לימוד תורה, וזה שמירת קשר לכל היהדות. אז בשלב הזה של החיים שלכם, אתם צריכים יותר להחמיר בלימוד תורה, ולהקל בדברים האחרים. איפה שאתם יכולים למצוא פתרונות אחרים, אבל לא לבטל את הלימוד, כי אתם צריכים להיכנס עכשיו לכמה שנים של לימוד קבוע. כמה זמן כל אחד מכם שומר שבת? תשאלו את עצמכם, מה זה? זה כלום. כל הכבוד לכם. אבל אתם צריכים 5 שנים, 7 שנים, 9 שנים, שאתם שומרים תורה ומצוות לפני שאפשר לדבר על משהו. אתם צריכים עכשיו להיות יציבים, והיציבות, חלק מזה, זה גם ללמוד. אז זה נכון. הכלל הוא מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אם אין מישהו אחר שיעשה את זה, תאמור לעצור את הלימוד תורה. אבל אל תשכח שאין גם מישהו אחר שיציל את החיים שלך. ואתה עכשיו עוסק בלהציל את החיים שלך. זה ממש מצב שאתם צריכים להיות אמיתיים עם עצמכם. כדי שאתם תישארו דתיים, כדי שתוכלו להמשיך לשמור את המצוות, אתם חייבים להישאר בלימוד תורה. ובגלל זה אתם תצטרכו להיות קצת יותר קשים ולוותר על מצוות אחרות, גם אם זה קשה. תראו, אני לפני בהתחלת השבוע הזה או סוף שבוע שעבר, אני כבר לא זוכר, שלח לי בחור הזמנה לחתונה, ושלח לי עוד בחור הזמנה לבר מצווה. הנה הזמנה לבר מצווה, ושניהם בבני ברק, חתונה בבר מצווה בבני ברק, והבחור שמתחתן הוא בחור שבעצם אין לו משפחה בארץ, ואני למדתי איתו כבר אולי 7-9 שנים, אני מאוד רוצה ללכת לחתונה שלו. כתבתי לו אימייל חזרה, מיכאל היקר, אני מאוד 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 שמח בשמחתך, שתדע שכשיש חתונות פה בירושלים, אני הולך לחתונה, אחרי החופה אני חוזר למכון מאיר, לומד עם החבר'ה סדר ערב, אחרי סדר ערב חוזר לחתונה לרקוד עם החתן. אני מוותר על הארוחה, מוותר על חצי ריקוד, אבל אני מספיק את החופה ומספיק את הריקודים, את המוחרים. אבל אני לא מוותר ללימוד עם החבר'ה במכון מאיר. היה לי ניתוח שבוע שעבר בחניכיים. הפה שלי היה נפוח עד פה. לא ויתרתי על הלימוד איתכם, לא ויתרתי על הלימוד במכון מאיר. למה? כי אתם עוצרים את החיים שלכם לבוא ללמוד תורה. אני רואה את התורה שלכם כפיקוח נפש. אני אומר לכם באמת. אני אפילו היום, היה לי ויכוח, אחד מרבותיי אמר לי, אתה כל הלילה היית עם המשטרה. איך תתפקד? תבטל את הלימוד, תבטל אותם, תלך לישון. אמרתי, לא, זה ויכוח נפש. מה זאת אומרת? אתם כולכם עוזבים עכשיו, נכון? אז מה, הלימוד הזה זה לא רק תורה מה שאנחנו לומדים. למה אני חולה, בריא, מה שלא יהיה, רק אם אני ממש לא יכול, אני מרגיש שאני אהיה עוד יותר חולה אם אני הולך, אז אני מבטל, אבל אחרת אני לא מבטל. למה? כי אני רואה את הלימוד תורה עכשיו, ואני אומר את זה לכם גם בעתיד הקרוב, כפיקוח נפש, לא רק תורה. זה שאתם כדי להישאר דתיים חייבים את זה. זה החיים שלכם. אז כתבתי לו, אמרתי לו, תדע, אני גם כשהייתי אחרי ניתוח, וגם כשיש חתונות בירושלים אני הולך. החתונה שלך כמה שאתה יקר לי וכמה שאני רוצה ללכת, אני לא יכול לבטל את הלימוד במכון מאיר. חבר'ה לפעמים באים לפה לשבוע, לפעמים לחודש. אם אני מוריד יום אחד מהחודש הזה, אני הורדתי אחוז מאוד משמעותי מכל התורה שיהיה להם בחיים שלהם. וכך אני רואה את זה. אז אני לא הולך, אני מקווה שאתה תבין, אני אוהב אותך מאוד ומאוד שמח שמחתך ומאוד רוצה להיות שם, מאחר זה בבני ברק, אני לא אהיה. כתבתי לו. מה אני אעשה? אני אוהב אותו, רוצה להיות בחתונה שלו, אני מבטר. הלימוד תורה שלכם, יש לחבר'ה במכון מאיר, יותר חשוב. ואני חושב שכשאתם חושבים על הלימוד תורה, אל תחשוב רק על הגדר ההלכתי, טוב, מי אף אחד אחר לא יעשה את המצווה הזו. ומי יציל אותך בסוף? מי ייתן לך את הידיעה איך לשמור שבת? אז אתה צריך למצוא את האיזון. יש איזשהו איזון, כי אתה לא יכול ללמוד ולא לקיים מצוות. אבל אתם צריכים לדעת שהלימוד תורה שלכם עכשיו זה פיקוח נפש, זה לא רק תורה.
ואיך אנחנו יודעים עד מתי זה פיקוח נפש, ממתי כבר לא פיקוח נפש?
בשנים הקרובות זה פיקוח נפש. תבואו ארצה, יהיה לכם משפחה, יהיה לכם בסיס יותר, אז אפשר להירגע. אבל זה, אתם לא באים ממצב שיש לכם רקע חזק. אתם בונים. אתם צריכים לבנות אבא, אמא, משפחה, הכל. אתם בונים הכל. אז יש לכם הרבה מה ללמוד. חלק מהלימוד זה גם לעשות. זה לא רק ללמוד. אבל אתם צריכים מאוד להיזהר לא לבטל את הלימוד. מה שרק אפשר, ואני רוצה, אם רק נוכל, שהלימוד יהיה לימוד שבאמת יבנה אתכם. כאילו זה, אתם צריכים לעשות לימוד של לדעת את הסיפורים על הפרשה, לדעת את המדרשים על הפרשה, ללמוד הלכות, קיצור שולחן ערוך. זה, אני חושב, זה כיוון מאוד חשוב, אבל אתם גם צריכים להיות ריאליים. זה החיים שלכם עכשיו, זה לא רק תורה. תורה זה המצווה הכי גדולה שבעולם, והתורה שלכם זה עוד יותר גדול. כי התורה שלכם זה גם החיים שלכם, זה לא רק התורה. אז אני לא נותן לך פורמולציה מדויקת, כי אין לי יותר מדויק מזה. אני רק אומר, צריך מאוד מאוד לחשוב טוב לפני שהם מפספסים סדר.
אני לא יודע אם מישהו יש שאלה אחרת, יש לי עוד שאלה.
יש לי שאלה. זה אולי לא כך פה עניין, אבל אם אני לא אוהב בן אדם, אז מותר לי כאילו להתנהג איתו אחרת? מצד אחד,
אם אני
לא אוהב בן אדם,
כן?
מותר לי כאילו לא להתנהג איתו כמו שהייתי מתנהג עם חברים? מצד אחד אני רוצה להיות האמיתי, מצד אחד אני רוצה להיות כאילו, לא יודע, קצת רע.
שאלה היא למה לא אוהבים את הבן אדם? למה לא אוהבים אותו?
טוב, נגיד ש... לא יודע, אני לא אוהב אותו.
יש לו דרך לא טוב. הוא... ימיץ, לא.
הוא מעיר אותך כל בוקר בשתיים הלילה, ולא יודע, מוסיקה.
או הוא עשה לו כואב מאוד.
אני חושב שבמצבים כאלה כדאי לשמור מרחק. לא להזיק ולא צריך להתאים. שמור מרחק.
אני לא אותו כל יום. זה לא קורה לי, זה לא קורה לי, זה לא... אבל אני אגיד... זה שאלה כאילו... לא יודע, זה קצת פילוסופי. מה אני צריך לעשות? אני כאילו צריך לראות אותו כמו כל בן אדם, או שאני חייב להיות אמיתי. איזה צער שאני צריך להראות?
זה מורכב. זה שאלה... יש מקרים שחזל אומרים שבן אדם צריך להיות ישר ואמיתי, ויש מקרים שאנחנו אומרים, תלמד את עצמך לאהוב אותו או להתחבר אליו, שזה תלוי, אבל צריך להיות אמיתיים, אבל צריך לנסות שהאמת יהיה חיובי. כאילו, לא צריך לשחק מישהו שאתה לא, אבל צריך לעבוד שהאמת יהיה חיובי, ולפעמים הדרך לעבוד זה מהחוץ הפנימה. כאילו, אם אתה תחייך הרבה, אתה תהיה שמח. אם אתה תדבר אל מישהו בחום, אז אתה לאט לאט תרגיש חם אליו. חלק מהמפתח לאנשים חושבים שכמו שהם נופלים לתוך אהבה, הם נופלים חוץ מהאהבה. כן? אתם מכירים את המושג הזה? זה לא נכון. אתה רוצה לאהוב מישהו? אז תעבוד לאהוב אותו. אם אתה תדבר בצורה חיובית, ותסתכל בצורה חיובית, תפעל בצורה חיובית, תאהב אותו. זה החיצוני משפיע על הפנימי.
יש לי מצווה, כאילו, לשנות אותו?
אני לא חושב שישנו מצווה לשנות אותו.
זה חסד.
אני לא חושב שזה חסד, אני לא חושב שזה יצליח.
זה יעזור לי, לא יודע, לאהוב אותו.
מה?
רק יעזור לי...
לא,
יעזור
לי לשנות אותו.
אני לא חושב שלנו יש עניין לשנות מישהו אחר. בואו אני אספר לכם סיפור.
אתה יכול לאהוב אותו בלי לשנות אותו.
היה לנו בחור במכון מאיר, שכל פעם שהיינו מתחילים לשיר, אז הוא היה אומר, Oh no! You're starting to sing again? ככה הוא היה כזה... מה? אולי הוא שומע?
יש לי בן דוד ככה.
ככה היה מיד עושה קווץ'. על כל דבר היה לו משהו רע לומר. במיוחד על שירה. והיה לנו קבוצה שמוד אהבה לשיר. חבר'ה, היה להם מאוד קשה איתו. כל פעם הוא מכניס את החם... שלילות שלו, כן. מכון מאיר זה מקום ציוני. כל פעם שהיו מדברים ציונות, היה לו גם משהו שלילי לומר על זה. אתה יכול להבין שהחבר'ה לא כל כך אהבו אותו. לא היה קל לאהוב אותו. אני תמיד ניסיתי להתייחס לב בחום. ניסיתי, זה לא קל, כי אני גם אוהב לשיר, אבל ניסיתי להתייחס אליו ממש בחום. הגיע סוף השנה וקראתי לו, אמרתי לו, בוא נדבר לפני שאתה עוזב. אז דיברנו, אמרתי לו, שמע, אולי אתה לא מסכים עם הרבה דברים שעשינו פה, נכון? אבל אני חושב שהיה לך זמן מאוד טוב. אז הוא אומר, כן, אני מאוד שמח עם הקשר שהיה לנו. אז אני שמחתי שהוא הרגיש ככה. ומתוך זה יכולתי גם לומר לו, תראה, אתה חוזר לאמריקה, יש לך חברים שלא שומרים תורה ומצוות, הם ישאלו אותך איך היה במכון מאיר. אז הוא אומר, ומה יש לי לומר להם? אתה יודע כמה דברים רעים יש לי לומר להם? אמר לו, שמע, אני רק רוצה להזכיר לך שיש אלוקים בשמיים. אני לא דן אותך. אני מבין שיש לך הרבה דברים שאתה לא אוהב על מכון מאיר. לא מסכים עם הציונות, לא מסכים עם השירה. בסדר. אבל תזכור, שאתה מדבר עם אנשים שלא שומרים שבת, ולא שומרים כשרות, ולא שומרים כלום, ובאוניברסיטה הם בנות גויות. הם שואלים אותך מה יש במכון מאיר, כי הם חושבים אולי לבוא למכון מאיר. אתה יש לך שתי אופציות. אתה יכול לבוא ולומר להם את כל הדברים שאתה חושב לא בסדר במכון מאיר, ואז הם ישרו באוניברסיטה, ומי יודע אם הם פעם ישמעו אף מצווה, או אתה יכול לבוא ולומר להם את הדברים החיובים, מה כן היה טוב פה, ואז התחלתי להזכיר לו, מה שהוא מאוד אהב תאכל בשבת, ומאוד אהב כל מיני דברים במכון, אמרתי לו, אתה יכול גם לומר להם את זה, וזה לא שקר. הוא כבר שלח לנו איתו תלמיד אחד. הוא קיבל את זה. הוא קיבל את זה. לפעמים אתה מדבר עם אדם חיובי, חיובי, שנה שלמה, אתה מזיז משהו, אתה מזיז משהו. היה בחור שהיה מתקשר אלינו הביתה, והוא היה אולי הבן אדם המידות הכי גרועות שאי פעם ראיתי. לא פגשתי אותו אי פעם. לא פגשתי אותו. רק בטלפון. אשתי עונה לטלפון, אז הוא אומר לה, אני צריך לדבר עם בעלך, תני לי אותו. אז אשתי אומרת, רק שנייה, אני אבדוק אם הוא יכול לגשת עכשיו. אז הוא אומר לה, מה זאת אומרת הוא יכול לגשת? אני צריך לדבר איתו. הוא אומר לו שהוא יבוא לטלפון. ממש כזאת תקיפות. בום, בום. כל משפט שני היה תקיף מאוד. והוא רצה שאני אמצא לו שידוך. אז עוד היה לי הרבה בנות בשידוכים. היום אין לי זמן. אבל איזה שידוך אתה יכול להציע לבחור כזה? איזה בחורה אתה תיתן לו? הוא כזה תקיף, כזה לא סימפטי. מה אני אמור להציע לו? אבל הוא לא הרפא.
מה?
הוא כל שלושה חודשים היה מתקשר, אתה לא מציע לי. אני, השם שלי נתנאל. והוא מתקשר והוא אומר לי, נתי, אתה לא הצעת לי שידוך. נתי? נתי, לא הצעת לי שידוך, צועק עליי. מאיפה השם שלי נהפך נתנאל לנתי? אף פעם לא אמרתי לו. לא אמרתי כלום. אמרתי, בסדר, אוקיי. אז הוא מחליט לתת לי שם חדש, אין בעיה, בסדר. לא הערתי לו. אבל לא הצעתי לו כלום, כי איזה בחורה אני אתן לה בחור כזה, מה אני אעשה? אני לא יכול, אני לא יכול להציע לו, אבל אני גם לא יכול. אז בסדר, תמיד הייתי נחמד, 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 בסדר. עובר שנה, עובר שנתיים, הוא עובר את הגיל 27, 28, 29. פעם אחת הוא מתקשר והוא אומר לי, אתה חושב שאני אהיה פעם מתחתן? שקט. הוא אומר לי, מה אני אעשה? איך אני אהיה פעם אצא מזה? איך אני אהיה פעם מתחתן? האם אני אהיה פעם בכלל להקים משפחה? ואני בחיים לא פגשתי את הבן אדם. עד היום אני לא פגשתי את הבן אדם. אבל בשיחות טלפון היה לי קשה. אבל קיבלתי, זה הבן אדם, לא יודע מה הוא עבר. אולי אבא שלו היה נותן לו 10 סטירות לחי כל לילה. לא יודע, לא יודע מי הוא. אבל התייחסתי אליו יפה, ולא הצעתי לו שידוך, אבל התייחסתי אליו יפה. באותה שיחה הוא אמר לי, מה אתה חושב אני יכול לעשות שאני אתחתן? מה עונים לבן אדם? אז אמרת לו, תשמע, אני חושב שיש לך הרבה כלים חיובים, יש לך ביטחון עצמי, יש לך כל מיני, מצאתי מה לומר לו חיובי. אמרתי לו, זה לא יותר מדי, זה כי אין לו ביטחון עצמי, זה למה שהוא מדבר ככה. אבל אמרתי לו, תשמע, אני חושב שהטוב שבך לא בא לידי ביטוי בצורה שאתה מציג את עצמך. אתה צריך לחשוב איך אתה יכול להציג את עצמך שאנשים אחרים יראו את הטוב שאתה באמת. יש הרבה טוב בתוכה, אבל הצורה שאתה מביע את עצמך, לא, אנשים לא מגלים את זה. אז בואו נחשוב איך אפשר להביע את הדברים שאנשים יבינו שאתה בן אדם טוב. אמרת לו, אתה טוב, נכון? הלב שלך טוב. אבל הצורה שאנשים שומעים אותך, הם לא שומעים את הטוב שבאמת יש בלב שלך. לא אמרתי לו הצורה שאתה אומר. צורה ששומעים אותך. אז בוא נחשוב איך כדאי להתבטאות שאנשים ישמעו שאתה באמת בן אדם טוב.
מה זה
בוא הפריסה
הזו, אנחנו
לא מגיעים. זה פרינטלו
כיסן תביע. בסדר, ואני התלבטתי, כן לומר, לא לומר, כן לומר, לא לומר. עבר חצי שנה, אני מקבל טלפון. הוא אומר לי, מגיע לי מזל טוב, התארסתי. ושתדע שאני ישבתי עם הקלה שלי וסיפרתי לה את השיחה שלי איתך אותו לילה ששינתה לי את החיים. ואני עד היום לא פגשתי אותו. הוא הבטיח לי הזמנה, לא קיבלתי הזמנה. לא קיבלתי הזמנה לחתונה. אני לא יודע, לא זוכר אם זה היה בירושלים, אם הייתי הולך, לא הייתי הולך, לא זוכר.
אני לא התחתן בסוף.
אני מקווה שהוא יתחתן. אני מאחל לו שהוא יתחתן. אבל תראו, זה, בחיים לא היינו את השיחה הזו, אם הייתי עונה לו, איך שהתחשק לי לענות לו. מה אתה צועק על אשתי? מי אתה? פעם ראשונה שאתה מתקשר אליי הביתה, מי הרשה לך לצעוק על אשתי? מה, אתה מכיר אותה? אני חייב לך משהו? מה זה החוצפה הזאת? לא אמרתי את זה. לא אני, לא אשתי.
מסיום
מהשם. בסדר, אבל זה צריך לראות את זה בחיים של עצמנו. אז יש את הנודניק הזה. השאלה היא מה תעשה עם הנודניק הזה? לא, אז אני אומר, מצד אחד, אני לא אומר לך שזה לא קיים. הבן אדם הזה היה לו בעיה. האם פתרנו את הבעיה או לא? אני לא יודע. לא יודע אם פתרנו את הבעיה. אבל מתוך זה שהגישה הייתה כל הזמן חיובית, וכל פעם הייתי צריך לשכנע את עצמי, באמת יש חיובי, באמת, אז אחרי הרבה זמן, אתה לא מוכן כשזה בא לך. כשזה בא לך, אף אחד לא נותן לך עזרה, אני הולך להיות מאוד לא נעים איתך. אין כזו עזרה.
כן, ככה מה הבושתי.
אשתך עמדה בניסיון?
מה? טוב, מה אשתי תאמר לו? בסדר, הנה, כך. מה? רגע, אתה שלם עם התשובה?
כן, זה נתת לי כאילו דרך לשנות את הבן אדם.
אני לא אומר, תראה, אני לא חיפשתי לשנות אותו, אני חיפשתי להיות עדין וטוב איתו. אני לא ראיתי שהתפקיד שלי זה לשנות אותו. פעם אחרי שנים הוא בא עם שאלה, ראיתי פתח, נתתי תשובה. וכמו שהוא אמר בצדק, מי יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד, אני לא יודע.
זה גם עם המשפחה.
אני לא בן אדם לא אמיתי, אם אני נעים איתו, נגיד, למרות שאני לא מרגיש את זה. אז אי אפשר להגיד שזה משהו חורדה.
תראה, אם זה רק עניין שהוא מעצבן, כמו ההוא, של למה אתם שרים שהוא, אז אם זה רק עניין כזה, אז אני לא חושב גרע, אתה מנסה לעבוד, להיות חיובי, ותהיה חיובי.
גם אני אמיתי, גם יש, אולי אתה אומר, טוב, האמיתי שזה להישאר במיטה כל היום ולעשות כלום, זה האמיתי ש... טוב, אני מתקבל על זה. גם שם, האמיתי זה להתנשוח אותו, אבל...
מבטא, לעומת מה שאתה מרגיש.
וגם אני מתקבל בבוקר,
לא, זה שאני יודע שזה לא בסדר, זה אני יודע שזה לא בסדר. אז אני לא יודע אם זה בסדר או בסדר.
אבל השאלה היא גם הגישה. האם אני נחמד איתו כי אני רוצה לעבוד עליו, ואחר כך כשאני אשב והוא לא פה, אני אומר, איזה מעצבנו, או אני נחמד אליו מתוך ניסיון לעבוד על עצמי להיות נחמד. כל התום הדבורה שלמדנו היה עבודה איך לראות בעין חיובית ואיך לפעול בצורה חיובית עם הבן אדם האחר. זה מה שאנחנו למדנו בעצם. אז אתה עובד על זה. אם אתה אומר, אני אדבר אליו נחמד נחמד, וכשהוא יוצא מהחדר אני אומר לכל המועי איזה מעצבן, אז באמת אני לא אמיתי. אבל אם אני מדבר חיובי, ואני מנסה להיות חיובי, ואני לא מדבר רע, אז אני אמיתי, אני עובד על להיות ככה, אז ככה נראה לי.
כן, גם אני עובד על עצמי.
כן.
אני עונתי שראו, עשה דל בן, מישהו שרק מעצבן אותי, לבין מישהו שאולי עשה לי משהו רע, נכון?
נכון, מישהו שעשה לך רע, אז כדאי לומר לו, שמע, תעשיתי לי א' וב' וג' ויש לי בעיה, אנחנו, יש לנו בעיה. זה הדין של לשים את הדברים על השולחן. אני לא אשב וכל הזמן אחס, אבל אני גם לא אעשה כאילו לא קרה כלום. אני...
באים או האיש הזה לא אכפת לו, כאילו לא, הוא לא אכפת לו שהוא עשה לך רע, או שכאילו כבר עבר הרבה זמן ולא שייך.
אפשר לשמור מרחק?
לשמור מרחק?
אם אפשר, כן. בן אדם מזיק, שמור מרחק. להיו כמה חברים כאלה הכניסו לי סכין בגב. היה לי כמה פעמים בחיים אנשים שחשבתי שהם יהיו חברים שלי, ובכל מיני דברים ממש קיצוניים פתאום גיליתי שהם ממש ממש הזיקו לי בכוונה, זה היה אחד שגנב אותי, כפשוטו, גנב אותי. אני הייתי צריך לטוס להורים שלי לאמריקה, היה לי כרטיס, היה לי דרכון, והיה לי כסף, הוא גנב לי את הכל. ואני לא ידעתי. אני שנים לא ידעתי, עד שקראו לי למשטרה, שתפסו אותו עם הדרכון שלי. אחר כך התברר לי שהוא גנב לי את הדרכון, גנב, כפשוטו, גנב. ואני נתת לו לאכול, וחשבתי שהוא חבר שלי, וחשבתי הכל. זה סיפור שהיה
לא,
לי.
באפילו הרב לא, לא, היה לו ספק?
לא, אני חשבתי שהוא חבר שלי, למה שאני יהיה לי ספק?
וכשמישהו יש לו ספק, הוא יכול לחשוב רע, או לא?
זה מורכב.
זה מה?
זה מורכב, זה תלוי בהרבה למה יש ספק, ומה אתה קורא לחשוב רע. ובן אדם צריך להגן על עצמו. זאת אומרת שלפני שאני מביא אורחים הביתה אני שם את הארנק הצידה ואת הצ'ק הצידה, אני לא משאיר שום דבר שאני מפחד שיקחו.
אבל אני לא בטוח
שיקחו. אני לא בטוח באף אחד, ידידי היקר, אף אחד. כמה פעמים אתה חושב גנבו אותי? לא אחד ולא שתיים ולא שלוש ולא ארבע, גנבו אותי הרבה פעמים, לא בטוח בכלום.
כמו בבית?
גם פה, גם בדירה קודמת, גם בדירה לפני זה, גם בדירה לפני זה. כן, בתוך הבית. למה שאני אהיה בטוח? כולם נחמדים, נכון?
היום הרב סתם?
כן. כן, תשובה, כן.
ככה זה יחיד.
אני אומר לכם דבר שאולי לא נעים לכם לשמוע, אבל תלמדו אותו לחיים.
טוב רב, הנה, ידעו להמשך.
זה האמת. זה האמת. אתה לא יודע. למה בן אדם צריך להיות פטי? בן אדם צריך להיות נחמד, בן אדם צריך להיות טוב, בן אדם לא צריך להיות טיפש. באמת. פעם לא הייתי כזה. אז אספתי כסף ליתום. ובדיוק דפקו בדלת, קבוצה של בחורים, שבאו ללמוד. היה לי כסף בשביל להעביר ליתום. היה לי יתום שהתחתן, היה לי איזה 3,000, 4,000 שקל, בדיוק דפקו בדלת. בסדר? אוקיי. מה אני עושה? לוקח את הכסף, שם במטבח. בסדר? הם פה, הכסף שם. עד שהם עזבו, הכסף כבר לא היה שם. סיפור שהיה פה, בדירה הזו, פה. עכשיו, מי גנב? איך תמצא כסף? אני הייתי באמצע, בדיוק דפקו בדלת, הוצאתי את המעטפה, לקחתי את הכסף, והייתי צריך להעביר ליתום. אני, בלי ה-3,000 או 4,000 שקל, אני הייתי צריך לשלם את זה. זה יצא מהכיס שלי בסוף. אני אומר לך, סיפור, דוגמה, דוגמה שהייתה פה בבית הזה, לפני שנה או שנתיים, אני כבר לא זוכר. בסדר. למדתי את הלקח, אני מקווה. אבל, אז אתה שואל אותי, אני כל פעם, אני משתדל לא לפתוח את הדלת בכלל. גם כשבאים, כל מי שבא. כי מה אני, כל פעם שאני עוזב את הבית הזה לשבת, לוקח את התפילין, לוקח את הלפטופ, לוקח את איזה כסף שיש, שם בתיק, נועל את התיק, נותן לשכן. לשכן? כי מה אני צריך להשאיר את זה פה? אני לא בבית שבת.
שוכן.
יש לי שכנים שאני ברוך שם כן צומח עליהם, אבל אני לא משאיר דברים פה. למה בן אדם צריך להיות טוב? לא למדנו את המסכת דרך ארץ? לא למדנו את זה יחד? כתוב מסכת דרך ארץ שפעם באו אורח לרבי יהושע, ורבי יהושע הוציא את כל הכלים היפים ונתן לו לאכול. יופי, גמרו את הסעודה, או נתנו לאורח לישון למעלה, נתנו לו למעלה, והם הלכו לישון. קם האורח באמצע הלילה, לקח את כל הכלים היפים, את כלי הכסף, הכל, שם בתוך שק, שם על השכם, והתחיל לרדת למטה, לטפס למטה, שיברח עם כל הכלים שלהם. אבל מה שהוא לא ידע, זה שרבי יהושע היה יותר חכם, הוא לקח את הסולם, אז הוא מנסה לטפס, ואין סולם, ונופל, שובר את המפרקת, שובר את ה... שבר את הצוואר שלו. רבי יהושע בלילה, כשהוא הלך למעלה לישון, הוא לקח את הסולם מלמטה. אז הוא לקח את כל הכלים, קם באמצע הלילה, האורח, אסף את כל הכלי כסף, שם בסקית שלו, ניסה לטפס למטה, לא ידע שאין סולם, נפל, שבר את הצוואר. בבוקר רבי יהושע בא, ורואה אותו על הרצפה, אז הוא אומר לו, רבי, לא ידעתי שאין סולם. אז הוא אומר לו, ריקה, אני חיבדתי אותך, נכון? חיבדתי אותך, נתתי לך את כל הכלים הכי יפים, נתתי לך את הכל הכי יפה, אבל אל תחשוב שבגלל זה אני טיפש. אני חיבדתי וחשדתי. ומפה אומרת המסכת דרך ארץ, צריך לכבד כל אדם כרבן גמליאל, כאילו הוא הנשיא, הוא הרב הראשי. בא לך, עורך הביתה, תכבד. אבל תחשוד אותו, כאילו ליסטים מזוין, מזוינים. אולי הוא בא עם אקדח בכיס, הוא עוד רוצה לקחת את כל הכסף.
אני חושב שזה קשור, נגיד, לצדקה, כשאתה הולך ברחוב. אני פעם שאלתי עליו, מה, לכל מישהו בינם שמרגיש מיוחד הצגה, צריך לתת צגה?
לא.
לא, כי אתה לא בטוח, לא בטוח אם הוא באמת...
נכון. אם יש לך מספיק כסף, תן לו 10 אגרות, 20 אגרות שאתה תהיה אדם טוב. לא כי הוא צדיק. לא, ממש לא. אם בן אדם מבקש ממך אוכל, לך איתו ותקנה אוכל. הוא לא ירצה לבוא איתך. אוכל כי אולי הוא באמת רעב, אולי הוא ימות. אז אתה לא יכול לומר אולי לא. אז לך איתו, תן לו אוכל.
אולי אם הרב מביא אנשים לבית שלו, והוא... באיזה רגע מסוימת עושה ככה ואחרי זה אין כסף והרב יודע שמישהו גנב, אז מה הרב עושה? כאילו הוא אומר מי שגנב שתתן לי את הכסף או אני אתקשר למשטרה או מה?
לא יודע, לא יודע מה, אז אני רק הליתי את זה אחר כך.
מה?
באותו סיפור, אחרי שהם עזבו, אני פתאום רואה שזה לא שם.
ואם הרב שם לב לפני שהם עוזבים?
לא יודע, אני צריך לחשוב מה הדרך הנכונה. לא יודע. לא יודע, שאלה טובה, אני לא יודע. אני מקווה שזה לא יקרה לכם. נאחל לכם שלא. אבל... צריך לכבד... אבל לחשוד, אני לא צריך לחשוב, הוא גנב. אני צריך לחשוב, אני לא יודע מי כן ומי לא. אני צריך להגן, באותו דבר גם לילדים שלכם. אתה שולח את הילד שלך לחיידר או לתלמוד תורה, תבדוק, תבדוק.
הרב, הייתי אוהב לשאול לרב 1,000 שאלות, אבל הרב קצת קצר.
יש עוד משהו לפני שאתם עוזבים, חבר'ה? אז אני חושב שזה באמת נקודה, פה באמת זה אני חושב נקודה נכונה. אני חושב שאתם צריכים לחשוב, תורה בציון, הרב נריה, נענו כל כך הרבה, השקיעו כל כך הרבה בגדילה שלכם, ודאי שכל אחד צריך לכתוב להם מכתב. אל תחכו שאתם חזרה עכשיו, תשבו לפני סוף הזמן, תכתבו להם מכתב ותחשבו איך אתם יכולים לעשות הקראת הטוב לישיבה, ואולי כדאי לשאול את זה. זה באמת, אני יודע שיש ישיבות שהבחורים נוהגים שכל קבוצה שעוזבת משאירה משהו לישיבה. אחד, קבוצה אחת מכינה דבר לברכת הלבנה, כמו זה. אתם צריכים לחשוב. כן, כמו זה לספירת עומר, אז יש קבוצה שמכינה עם קידוש לבנה בפנים. יש קבוצה שמכינה שעון יפה, יש קבוצה שמכינה... שאני חושב שזה מאוד נכון, שאתם קיבלתם איזה משהו לא פשוט. הרבני נריה פה הקימו משהו ועובדים מאוד קשה להקים את זה. ובאמת חשוב לומר תודה רבה, זה מאוד חשוב. אני רוצה לחזור עם מה שהתחלנו. אתם מסיימים תקופה ומתחילים תקופה חדשה. תיקחו איתכם מה שקניתם, תהיו שמחים, היה לכם תקופה מאוד מאוד מוצלחת.
חשובה מאוד, סליחה.
אני מקווה שלא. כן, אולי אחרונה לעכשיו, אני מקווה שתהיה בקשר. לכל אחד פה יש את האימייל שלי.
המצב הארגנטינה זה ככה, התורה היותר חזקה,
מצטער,